שלום וברכה וערב טוב, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו אמירת תקווה קבוע בספר דרך השם את רמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו, זכות הגנה לנו אמן, אנחנו בפרק שני, בעיצומו של סעיף ג'. אז דיברנו על זה שהשלמות והחיסרון, כן בבקשה? השיעור הקודם. אתה זוכר את השיעור הקודם? וואו. כן. שמה ש? מה פירוש הביטוי אין עוד מלבדו? נכון. כלומר, כאשר אני מגיע להכרה, תודה רבה. אתה רוצה להרעיל? כאשר אתה מגיע להכרה שאין עוד מלבדו, אז אתה עומד מולו. ואז יש לך פנים אל פנים. כי אתה, זה בדיוק מה שאומר הרמח"ל, שאז הנברא הוא בעל הטוב ההוא. הוא המקור של הטוב של עצמו.
זה תחושה של הבן אדם?
הכרה, לא תחושה, הכרה של האדם.
מצד האמת, אז בחור גם אנחנו.
לא. מה זה בחירה חופשית? שמעת על הבחירה החופשית? עכשיו אני אגיד לך עוד סוד. אתה יודע שלפי היהדות העולם נברא? מה המשמעות של הביטוי הזה? אם העולם נברא, זה סימן שהוא לא אלוהים. כדאי לדעת את זה לפעמים. העולם נברא, אז הוא לא אלוהים. בסדר? טוב, השאלה היא מה נברא? כי אפשר להגיד שני דברים. השליטה והרצון. אז מה שאתה אומר אין עוד מלבדו, הכוונה לגבי השלטון. רק הבורא הוא השולט. אבל בעל הרצון, יש שני בעלי רצון, הוא ואנחנו. בסדר? זה מה שנקרא אבן, שאין הקדוש ברוך הוא יכול להרים אותה, כסיפור המפורסם עם הצמח צדק. טוב, הלאה. לכן, אני חוזר פה על דברים שלמדנו בשיעור הקודם, מקווה שאני אצלח להיזכר. דיברנו על זה שהשלמות היא הארת הפנים והחיסרון הסתר הפנים. ועל כן, למה אין לכם ספרים? זה מזעזע. אין לכם ספרים. איך אפשר ללמוד ככה בשיעור? הניסיון אומר ששיעור שאני לומד עם ספר מובן פי חמש מאשר אם אני בלי ספר. אז בערך, אם מי שאין לו ספר, בערך הבין 20% במקרה הטוב של מה שאנחנו לומדים. זה מזעזע אותי עד עמקי נשמתי. טוב, ועל כן, הנברא הזה, העומד בשיקול בין השלמות והחסרונות, שהם תולדות היערה והאסתר, הוא כמובן מתכוון לאדם, בהתחזקו בשלמויות והקנותם אותם בעצמו, הנה הוא אוחז בו יתברך שמו, שהוא השורש והמקור להם. וכפי מה שירבה בשלמויות, כך הוא מרבה האחיזה וההידבקות בו, עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמויות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה וההידבקות בו יתברך שמו. ונמצא מתדבק בו יתברך שמו, ונהנה בטובו ומשתלם בו. והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. כן, זה התולדה הפשוטה. ברוך אתה, מה אלוהים לך, עולם שהכל נברא. טוב. עכשיו, אם זה נכון, כמו שאומר רמח"ל, אז זה מצריך מערכה שלמה של העולם הסובב את אותו נברא. כן, כפי שציינו לפני כמה שיעורים, יש בעולם המון דברים. כן? יש למשל צנון וירח. כלומר, אתם מבינים, זה בכוונה, אני מראה לכם שהריבוי העצום של כל הסוגים של הנבראים מעורר שאלה. השאלה היא איך יש משמעות לכל זה? והאדם שואל את עצמו, הרי יש דגים בים שלעולם שום אדם לא יראה אותם. שמיים קיימים. בסדר? אז זה כאן צריך לימוד. היום אנחנו קצת יותר מבינים למה קיימים אותם הדגים, כלומר מה התועלת שצומחת לאדם מאותם דגים שאף אחד לא רואה אותם וכנראה לא רואה אותם לעולם. אז יש מה שנקרא מאזן החומרים בכדור הארץ, חילוף החומרים, המאזן האקולוגי. אבל לפי הרמח"ל יש גם משמעות מוסרית לכל זה. חלק מזה זה גם העמדת האדם בניסיון, כלומר זה שיש דגים שאין להם שום קשר אליי, זה בעצמו מאפשר לי להיות כופר ואפיקורוס. איזה יופי. כלומר, האפשרות קיימת. והנה, לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה, של שלמות וחיסרון שזכרנו, ותימצא הבריאה שזכרנו בתכונה שהיא צריכה להיות, פירוש, באפשרות לשני העניינים וביכולת עליהם, שתקנה השלמות ותיעדר מן החסרונות, ושימצאו לה האמצעים לדבר הזה, פירוש, לקנות זה השלמות, הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, וייחוסים רבים בין הפרטים האלה, עד שיצליח התכלית המכוון בה. האמת היא גם בגוף האדם עצמו. יש ספר שכתב גלינוס, הרופא המפורסם, בעת העתיקה, שנקרא תועלת האיברים. זה ספר שהיה מאוד פופולרי בימי הביניים. אנשים היו לומדים את זה בשקיקה. להבין כל דבר שיש לי בגוף, למה הוא קיים? למה אני צריך ציפורניים? למה אני צריך תוספתן? למה אני צריך עיניים? וכדומה. כן? הרמב״ם אומר שכל זה בשביל פונקציות שנצרכות, אבל ברגע שהנפש מגיע לדעת אלוהים שלמה, כל הדברים האלה הופכים להיות מיותרים, ולכן אין בעולם הנשמות אלא הנשמות בלבד. כי מי צריך את כל זה? טוב, אז זה מעורר כמה שאלות על תחיית המתים, אז למה צריך את זה? כן, בבקשה.
ראיתי את המאמר של הרב, ספר קדושה לטבע, תחיית החיים,
מה שאני אמרתי זה ככה, שהרמב״ם אומר שברגע האדם הגיע לתכליתו, דיינו קניית השלמות של דעת אלוהים לפי מידת האדם, צריך להוסיף את שלוש המילים האלה, או לפי יכולת האדם, אז הוא כבר לא זקוק לכל האמצעים שעזרו לו לזה, כגון מערכת עיכול, מערכת רבייה, חושים וכו', כל זה מיותר. כן. ככה אומר הרמב״ם. טוב, אז זה מעורך כמה שאלות, דברי הרמב״ם, אז מה משהו של תחיית המתים לפי הרמב״ם? בזה עסקנו כשלמדנו כאן, במקום הזה, את איגרת תחיית המתים של הרמב״ם. בסדר? הרי שאנחנו לומדים כיוון אחר קצת, רמח"ל, עולם אחר. כן? נכון, נכון. באופן אמיתי, אין הבחנה בין קודש לחול, אלא זאת הבחנה ייחוסית. אומר הרב קוק שהקודש הוא חול לעומת קודש הקודשים. וקודש הקודשים הוא חול לעומת קודש קודשי הקודשים. כלומר, זה מושגים יחסיים. כלומר, הכל הוא מערכת אורגנית שיש לה ציר מרכזי שבה הכל מתעלה. למה זה סובייקטיבי? זה אובייקטיבי מאוד, שיש מרכז ויש היקף. חוץ מזה דבר לא יכול להיות סובייקטיבי, אולי סובייקטיבי. כן, אם כבר. טוב, הלאה. והנה, כן, יש טענה היום, הטענה הפוסט-מודרניסטית, אומרת שאין אמת. ויש אומרים שהרב קוק גם חושב ככה. לפני חודש וחצי בערך, הייתי בהרצאה, ונטען שם באותה הרצאה שהרב קוק הוא פוסט-מודרניסט, או שיש לו ניצוצות פוסט-מודרניסטי. יש רק בעיה אחת, שהרב קוק הוא לא פוסט-מודרניסט. אמנם אומר הרב שיש משמעות לכל דבר, לכל שיטה, לכל דת, לכל רוחניות, לכל כיוון, אבל יש גם מפה, יש דירוג של הדתות ושל השיטות ושל הרעיונות וכו'. יש משהו יותר קרוב אל מרכז האור, ויש משהו יותר רחוק ממרכז האור, אלא הכל מחובר באורגניות אחת וכדומה. זה אומר שיש ריבוי זהויות, אבל זה לא אומר שאין דירוג. אפילו בין שיטות באלוהות, הרב קוק מבחין בין שיטה שהיא תוכית לבין שיטה שהיא כלית, כן, תוך וכלי. גם המקובלים אגב. המקובלים גם יש להם כיוון כזה. אצל המקובלים, אתה אומר, יש מדרגת פנים, מדרגת אחור. אבל מדרגה שהיא אחור בעולם מסוים היא פנים של עולם אחר. בסדר? וגם רבי יהודה הלוי אמר את זה. וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. מה? לא שומע.
דברים שהם נבואים.
אני אמרתי שאני חולק על זה. עכשיו, אם אתה רוצה למצוא שורש פוסט-מודרניסטי ביהדות, זה לא באיפה שאתה אומר. זה בדברים אחרים. זה תורת החלל הפנוי של רבי נחמן מברסלב. היא התמודדות ישירה עם הפוסט-מודרניזם. מאוד מעניין שרבי נחמן כבר צפה את התופעות האלה, והיעיין הכבודו בספר שיחות הרן, כשהוא מדבר על משל הדריידל. בסדר? שמה שהוא היום תולעת, מחר הוא מלאך. מה? רגע, אנחנו עכשיו לומדים רמח"ל. אין לנו שום כוונה להתפשט אל מחוזות שאינם הנושא הנלמד. זהו. כן, הלאה. אם כן אומר הרמח"ל, הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, וייחוסים רבים בין הפרטים האלה עד שיצליח התכלית המכוון בה. ואולם הבריאה אשר התעתדה לעניין הגדול הזה, היינו לדבקות בו יתברך שמו כמו שזכרנו, היא תיקרא העיקרית שבכל הבריאה. וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזו בחינה אל התכלית לשיצלח וימצא, ועל כן יקראו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. כלומר, צריך לבדוק, להבחין, בתוך המכלול של כל היש, איפה נקודת המרכז ואיפה נקודת ההיקף. האדם הוא במרכז, השאר בהיקף. עכשיו אתה יודע מה זה במרכז? שכל השאר לא היה קיים אלמלא הצורך של הופעת האדם. טוב, על זה עולה שאלה מדהימה. לא, בעצם לא עולה שאלה. בעצם מזה אפשר להגיע למסקנה נפלאה. לפי משל תיאוריית המפץ הגדול, שהיא היום המקובלת יותר במדע. כמה זמן לקח עד שהגענו אל האדם? 15.6 מיליארד שנים, אם אני לא טועה. משהו באזור. אל תתפסו אותי על הדקה. אבל זה אומר שבמשך 15 מיליארד שנה, כל ההוויה כולה מתקיימת מכוח מה שעתיד להיות. כלומר, מהמפץ הגדול עד הרב קוק. אתם מבינים? איזה היקף של תפיסה יש כאן. כן? זה גורם לסחרחורת, כשחושבים על זה. כן. אך הבריאה, יש ביטוי בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי איני כדאי. אומר הרב קוק, מה זה עד שלא נוצרתי? כל אותו זמן עצום שהיה עד שלא נוצרתי, היה זמן גדול מאוד, ובתוך כל אותם מיליארדי שנים לא נוצרתי. מה זה אומר? שלא היו צריכים אותי, כי אם הייתי נצרך למשהו הייתי נוצר. אז אם לא נוצרתי, סימן שלא היו צריכים. אז אם נוצרתי עכשיו, זה סימן שצריכים אותי. זאת אומרת שאני עכשיו ממלא פונקציה שרק אני, בשל היותי נוצר, יכול לקיימה, יכול למלאה. זה נותן משמעות עצומה לקיום של כל אחד ואחד. מובן? טוב, הלאה. ואולם, כן, אך הבריאה, אני קורא כאן בפסקה ה', אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי. טוב, זה אמירה לא פשוטה, אבל לפי ההיגיון של מה שאמר רמח"ל עד עכשיו, זה מובן. כי בעצם המעלה של האדם זה יכולת הבחירה בין ענייני חסרון ושלמות, אפשר לקרוא לזה רע וטוב, ומכוח זה הוא משלים את כוונת הבריאה של ההטבה. כן. ומי העיקר במין האנושי? מה? לא, מתברר, דרך הרב קוק, מהמין האנושי. לא הבנתי, אתה אומר, המין האנושי, כן, כי הוא לא נכנס לרזולוציה של אותו פרט. יש אדם שהוא כל העולם. כן, זה כמו שלמשל, הרמב״ם אומר שכל העולם נברא בשביל אדם אחד. חכם וטוב. אז מה עם כל השאר? כי בלעדיהם הוא לא היה. כן? איך הוא אומר הרמב״ם? ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כלומר, אותם היחידים הם משתעממים נורא. אז הם צריכים כמה מיליארדי טיפשים שינעימו להם את החיים, שיהיו הטלוויזיה שלהם. נכון? אני לא יודע, הרמב״ם מדבר על האדם כתכלית הבריאה של העולם התחתון. ברור? כלומר, לפי הרמב״ם, האדם הוא מרכז העולם שתחת גלגל הירח. אבל מה שלמעלה מגלגל הירח, בוודאי עליון מן האדם, לדעת הרמב״ם. מדוע? כי לפי הרמב״ם, המעלה של נברא זה לא הבחירה שלו, אלא ההשכלה שלו. ובוודאי שהמלאכים והגלגלים הם משכילים יותר מן האדם, אם כן הם העיקר. מה שאין כן, האדם הוא בעל בחירה חופשית, לפי הרמב״ם זה לא מעלה. כי עצם האפשרות שלי לבחור ברע, גם אם לא בחרתי ברע, זה חיסרון. יש ביטוי כזה, עבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? לא עבירות שהוא עשה, אלא עבירות שבידו לעשות. הוא יכול לעשות עבירות, הוא לא עושה חס וחלילה, בידו. אז הוא מתיירא מזה, מתיירא מהעבירות שבידו. לעומת זה, לפי רמח"ל, אדרבה, זה שיש לאדם בחירה חופשית, זאת המעלה. וההשכלה היא משנית לזה. כן. אז בשביל מה צריך עולם הבא לפי רמח"ל? זאת שאלה שהוא ישאל בעצמו בהמשך, למה להקדים את המאוחר? כן, בבקשה. מי זה איתו? הבחור שם, כן, נו. לא, למה? הבריאה זה העולם כולו. בתוך הבריאה הזאת יש... זה סוג מסוים של אדם. טוב, הוא יסביר את זה בהמשך. כן, הוא לא גמר, הוא עדיין ברזולוציה יחסית מתקדמת, כן? הוא הגיע בסוף אל המין האנושי. מתוך המין האנושי נגיע לעוד יותר פנימי, כן. למשל, לפי הרמח"ל, אחת מהסיבות של עולם הבא, זה כדי, של תחיית המתים, זה כדי לעשות קיבוץ לשלמים. כלומר, כל השלמים יהיו ממש מבסוטים להיפגש אחד עם השני. כן, טוב, זה יש מקום לשאלה, אבל זה מה שהוא אומר. כן, מה אתה אומר? ואדם מה גם כן?
באדם בסופו של דבר גם אם לא חוטף
לפי הרמב״ם. לכן לפי הרמב״ם האדם איננו היצור השלם ביותר שיש בעולם, כי אין עניין דווקא בבחירה החופשית, לעומת רמח"ל ששם את הבחירה החופשית בתור הנקודה העיקרית. מי? רמח"ל? הרמב״ם. האם הרמב״ם הוא קצת פסימי, אבל הוא אומר שבסופו של דבר התרבות האנושית תתפתח באופן כזה שבני אדם לא יחפצו ברע יותר. לא שלא תהיה אפשרות עקרונית, אבל לא יחפצו, כי תרבה החוכמה. וכשיש הרבה חוכמה, לא רוצים לעשות שטויות. ומביא לצורך זה פסוק, לא יראו ולא ישחיתו, כי מה לארץ דעה? מה? כן, אבל לא כל העולם. יש הרבה, יש בעולם מעט אנשים שבוחרים בחוכמה, והרוב שבוחרים ברע. טוב. אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי, וכל שאר הנבראים, בין השפלים, בין הגבוהים ממנו, וזה הוא חולק על הרמב״ם, אינם אלה בעבורו להשלמת ענייניו, לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות יימצא בהם, וכמו שעבר עוד לפנים בסיעתה דשמיא. והנה ההשכלה וכל המידות הטובות, הם ענייני שלמות, שנמצאו להשתלם בהם האדם. וענייני החומר ומידות הרעות, הם ענייני החיסרון שזכרנו, שאדם מושם ביניהם, לקנות לו השלמות. אם כן, יש לאדם עבודה, שבסופו של דבר יש לה גם השלכה, לא רק על עצמו, אלא הצדקה רטרואקטיבית של כל הסובב אותו. כלומר, אם האדם מצליח, אז היה כדאי לברוא את הכל. ואז הכל שמח, ישמח השם במעשיו. זהו, שלום.